אוונגליסט מירושלים, השכונות, האנשים, הריחות והקדושה, עם הרב ישראל גליס.
ערב טוב וערב טוב לכם מירושלים, איתכם ישראל גליס, ישראל בן צבי פה בירושלים, בני ברק ומשיקן. השבוע נכנסנו לימי השובבים. שישה שבועות של התבוננות, סליחות, תפילות של המקובלים ומצטרפים אחרים בישיבות של המקובלים ובתי כנסת המיוחדים בירושלים. נביא שיחה של הרב משה בלוי מבית שמש, מרצה מפורסם וידוע, על משמעות הימים האלו של ימי השובבים. נביא הקלטה מרשת א', לפני 65 שנה, של אבא שלי, זכרונו לברכה, שמתאר את המקובלים בירושלים של פעם, בלילה, איך הם יוצאים תיקון חצות ושובבים וכן הלאה. אנחנו עוברים ימים קשים, ימים קשים של מגפת הקורונה, אין אירועים ציבוריים, בפרט חתונות, שזה המפגש המשפחתי החשוב ביותר, שנפגשים בני משפחה ומכירים אלו את אלו, אבל קשה, אין חתונות. אז אנחנו רוצים לחזור לחתונות של פעם. אז היו פעם חתונות אחרות לגמרי. נביא הקלטה של שיחה עם ירושלמים לפני הרבה שנים, שמספרים על חתונות של פעם, עם זלי גלידר, עם מוסה ברלין, מציק הנוימן, זכרונו לברכה. ידעתי מי שהלחין את השיר עוד ישמע בערי יהודה? אז זהו, את השיר הזה המפורסם ששרים בכל החתונות, אז זהו במחבד. נשמע את אדמור מלובביץ' עם החסידים שרים את עוד ישמע בערי יהודה, הקלטה גם כן לפני הרבה מאוד שנים. אז בואו נשמע את העוד ישמע. הרב בלוי, הרב מוישה בלוי מבית שמש, יסביר לנו מה זה ימי השובבים, מה החשיבות שלהם.
הקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה, את השבועות האלה, שש שבועות של שובבים. זה מתנה, מתנה מיוחדת. באמצע החורף, זמני תיקון, זמנים מיוחדים מאוד, מסוגלים מאוד. הדברים כבר מבוארים בדברי הראשונים, הם כבר מזכירים את זה, וזה הארי הקדוש מרחיב בזה מאוד. השבועות שבהם אנחנו קוראים על גלות מצרים, גאולת מצרים, מתן תורה, והפרשה של כי תקנה עבד עברי. בסדר? הפרשה של משפטים, שזה גם בסוף פרשת משפטים יש לנו את ההשלמה של מתן תורה. כל השבועות האלה יש בהם את הכוח של התשובה. וזה כוח של תשובה חזק מאוד, אפילו על דברים ועבירות כאלה, שבזוהר הקדוש כתוב שאין אפשרות לתקן אותם. בזוהר הקדוש כתוב ש... פעם אחת כתוב בזוהר, עם טיוב תסגי, עם תשובה גדולה מאוד, זה עבירות קשות שמי שחוטא בהם נקרא אצל הקדוש ברוך הוא רע, לא יגורך רע. מסלקים את הבן אדם אצל הקדוש ברוך הוא כשהוא חוטא בדבר כזה. אפילו עבירות כאלה, בשבועות האלה, יש לאדם אפשרות לתקן ולהגיע לתשובה שלמה. צריך להיות חכם, צריך לנצל את ההזדמנות. יש הרבה אנשים שמקבלים הזדמנויות בחיים ופשוט ישנים, מפספסים את זה. אם נהיה חכמים, אנחנו נדע לנצל את ששת השבועות האלה, יש בהם כמה פעולות שאנחנו יכולים לעשות בשביל להתחזק, להתקרב ולעשות נכון את מה שצריך. השם יעזור לנו, אם נשתדל לעשות מצידנו את מה שאנחנו יכולים, הקדוש ברוך הוא מצידו יעזור לנו, והשיבנו אבינו לתורתך וקרבנו מלכנו לעבודתך, הקדוש ברוך הוא יפתח לנו את שערי תשובה ויקבל אותנו בתשובה. בספרים הקדושים מבואר כמה נקודות שהן חשובות מאוד לעניין הזה. דבר אחד, האריז"ל כותב, זה קריאת שמע שעל המיטה. קריאת שמע שעל המיטה, זה, אנחנו מוצאים את זה כבר בגמרא, שזה מוזכר, שאדם לא יישן על מיטה ארמית. זה לא גונה על מיטה ארמית, שלא יישן על מיטה של גויה. ואז הגמרא אומרת שתי פירושים מה זה הדבר הזה. פירוש אחד זה שבאמת לא יישב על מיטה של גויה, כי אולי כמו הסיפור שהיה עם רב פאפה, שהחביא ילד מת מתחת למיטה, ואז שהוא יישב על המיטה, והיא תגיד שהוא הרג את הילד, וככה היא תפתור את עצמה מלשלם את החובות, עלילת דם, ולכן לא יישב על המיטה הרמית. אבל פירוש אחר אומרת הגמרא, שלא ילך לישון בלי קריאת שמה. כשבן אדם הולך לישון בלילה, השעות השינה שלו יכולות להיות שעות שהן כולן קודש, ושעות השינה יכולות להיות שעות של חול. אם האדם אומר קריאת שמע לפני שהוא הולך לישון, אומר את הפסוק שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד לפני שהוא הולך לישון, כל שעות השינה, אם זה 5 או 6 או 7 או 8 שעות, הן הופכות להיות שעות של קודש. אם אדם הולך לישון ותוך כדי שהוא קרא, ראה או שמע או, אבל לא היה עסוק בקדושה, כל השעות האלה של השינה זה שעות של חול. הוא ישן על מיטה של גויה, הוא ישן כמו גוי. כל השעות האלה, שעות השיניים שקרות כמו גוי. זאת אומרת, אם מישהו, יש לו ראש של ביזנס, הוא רוצה להשקיע נכון במה שמשתלם, אז ההשקעה הזאת בקריאת שמה של המיטה היא השקעה נפלאה. היא השקעה חזקה מאוד. אתה משקיע תכלס רגע אחד, כמה דקות ספורות בקריאת שמה, ואתה מרוויח לילה שלם של קדושה. אתה מרוויח שליש מהיום בקדושה ברווח של דקות. פשוט דקה, שתיים. בעיקרון זה שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. ברוך שם, כבוד מלכותו לעולם ועד. אם יש זמן, פרשה ראשונה, אם יש יותר זמן, שלוש פרשיות, יש את הנוסחאות של הקריאת שמע, של האריזל, של נוסחאות אחרות, וזה גם חשוב. אבל אפילו הפסוק הראשון, זה גם עושה את הפעולה. פסוק אחד של שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, זה תמיד אפשר, לפני שנרדמים. את הפסוק הזה, רק להגיד, לפני שנכנסים למיטה, והדבר הזה משנה לגמרי את כל הלילה של הבן אדם. זה משנה לגמרי את כל השינה של הבן אדם. זה הופך את זה לשינה קדושה, במקום רחמנא ליצלן, שינה של גוי. והדבר הזה גם יש לו כוח. רוממות אל בגרונם, כשמרוממים את הקדוש ברוך הוא בגרון, בדיבור, לפני שהולכים לישון, וחרב פיפיות בידם. זה כמו חרב שיש לו שתי פיות, הוא הורג משני הצדדים. ייפול מצדך אלף, ורבבה ממיניך, אליך לא ייגש. כל המזיקים שנוצרים על ידי העבירות שהאדם עושה, עבירות מסוימות שהאדם עושה, יוצרים מזיקים. המזיקים האלה, איך הם מתים? מה החרב שהורגת אותם? החרב שהורגת אותם זה השם אלוקינו השם. השמות האלה שאנחנו מזכירים בשמה ישראל, הם חרב גדולה וחזקה שהורגת ומחסלת את האלף מצד, רבבה ממיניך, אלף מצדך ורבבה ממיניך. אליך לא ייגש. זה כוח עצום. צריך להאמין בדברים האלה, ולדעת שהגמרא אומרת את זה, ורבותינו הקדושים לימדו אותנו את הדבר הזה, ולעשות את זה, ולדעת שזה מתקן המון המון דברים. עכשיו, זה חלק אחד. חלק אחד זה התיקון של המזיקים, ודרך אגב, המזיקים האלה ברגע שהם נבראו, הם מסתובבים, הם רודפים אחרי האדם, הם מציקים לו, הם צריכים הרי חיות, הם צריכים לחיות. מי מחיה אותם? האדם. זה בעצם, הם יושבים על, על החשבון שלי. ואז הם ברגע שהם יושבים על החשבון שלהם, אוכלים ממנו, והם מזיקים לבן אדם ורודפים אותו, ולכן אפשר להיפטר מהם. הרשש הקדוש עושה חשבון שזה אלף לילות, משהו כזה, שאלף לילות, שזה בערך שלוש שנים, קצת פחות משלוש שנים, שאדם אומר קריאת שמע כל לילה, אז הוא מחסל את כל המזיקים. זאת אומרת, זה לא דבר שהוא רחוק מאוד להגיע לזה, והמזיקים האלה. עכשיו, יש, חוץ מהמזיקים, יש גם את החטא שהאדם עשה. הוא פגם בכבוד שמיים. הוא לא שמע בכל הקדוש ברוך הוא כשהוא עבר את העבירות האלה. איך מתקנים את זה? וזה יש את מה שהארי הקדוש לימד אותנו, את העניין של פי ד' תעניות. 84 תעניות, שזה מתקן את הפגם הזה. יש מי שעושה את זה בצום, יש שעושים את זה בפדיון צומות, יש כל אחד לפי הדרך שהוא קיבל מהרב שלו, איך באמת לעשות את הדבר הזה, אם לעשות ואיך לעשות, וזה דבר שהוא חשוב באמת, כל אחד לפי התייעצות עם רב, איך לעשות את זה, אבל יש פה, זה עניין של אדם כואב לו מה שהוא פגם בכבוד שמיים. יש אחד שכואב לו יותר, אז הוא באמת לוקח על עצמו יותר. יש אחד שכואב לו פחות, מה לעשות? אז באמת עושה פחות, רק עושה פדיון ורק יוצא ידי חובה. כל אחד לפי איך שהוא מרגיש עם הדבר הזה, אבל זה לא דבר שהוא מזיקים. את המזיקים מחסלים בקריאת שמע. זה משהו אחר. זה על הפגם בכבוד שמיים, על הפגם בכבוד מלכו של עולם. והפגם הזה מתוקן על ידי הצומות והתעניות. אבל יש משהו מאוד מאוד חשוב. מאוד חשוב. הגאון מוילנה כותב, וזה מובא בכתר ראש תלמידו רב חיים מוולוז'ין, באות קוף למד ג', הוא אומר, מי שלומד תורה, מי שלומד תורה, אפילו אם הוא חטא, אני לא זוכר אם הלשון שלו זה שקרוב לפשיעה, או אפילו שהוא פשע מעט. זאת אומרת, מדובר פה על אדם שבאמת חטא בנושא הזה, עד פשיעה, שהוא פושע בדבר הזה. אין לו מה לדאוג כלל. אדם שלומד תורה, אין לו מה לדאוג כלל, אין לו מה לדאוג. כי האדם שעשה את זה, מה דואג, לא דואג, לא לומד תורה, כל התיקונים, כל הדברים, אין דבר שמשתווה לכוח העצום של לימוד תורה. ולימוד תורה מתקן את זה מהשורש, וכמו שאבני נזר מרחיב בהקדמה שלו לעגלי טל, הוא כותב שם שכשהאדם חוטא, הוא חוטא תמיד מהלב. ולכן לבבו יבין ושב ורפף לו תמיד תשובה, שרפואה של תשובה מגיעה מהלב. הפגם הזה שאנחנו מדברים עליו מגיע מהמוח. השורש שלו מהמוח, ולכן הוא פגם גבוה יותר, ותשובה רגילה לא יכולה לפתור אותו, כי היא נמצאת בלב, והפגם הזה הוא במוח. אבל יש דבר שמתקן את המוח, לימוד התורה של האדם. וכשאדם לומד תורה, הוא מתקן את המוח, הוא אומר בפרט אם אדם לומד הלכות שבת, אז ככה הוא מתקן עוד יותר, כי שבת זה כנגד הדבר הזה. ואז האדם לומד תורה, הוא מתקן את הכל. ויש סגולה, בימים האלה של שובבים, להתחזק בלימוד התורה, להתחזק בקריאת שמע של המיטה, ועל ידי זה באמת לתקן את הכל. יש כתוב בביסארוין, מקרלין, אומר שבסעודות שבת, האירורי תשובה שעולים לאדם בשבת, בסעודות שבת, הם גבוהים יותר, הם שווים ואפילו גבוהים יותר, זה הלשון שלו, מאירורי תשובה שעולים אצל הבן אדם בזמן התפילה. זאת אומרת, ועיקר העבודה של שובבים, ועיקר התיקון זה שבת וסעודות שבת. זאת אומרת, אדם יושב ואוכל סעודת שבת, ודואג לאכול סעודת שבת בשמחה, זה תיקון. רבי צדוק הכהן כותב בפרשת שמות, שכשמגיע שבת, ליל שבת, סעודת ליל שבת, מאיר בעולם האור של השנה השביעית. האור של שביעית, האור של בשביעית יצא לחופשי חינם. בפרשה האחרונה של שובבים, פרשת משפטים, אנחנו קוראים כי תקנה עבד עברי. איך אדם נהיה עבד? עבד זה אדם שהוא משועבד, הוא לא קיים פה מעבר לגוף. הפגם הזה שאנחנו מדברים עליו הוא פגם שאדם מייחס חשיבות גדולה מדי להנאות הגופניות שלו. הסתכלות על הגוף כבשר חמורים במקום להסתכל על הגוף כבשר קודש. שבשר קודש מרמז על ברית מילה, בשר חמורים מרמז על התאוות האלה. והאדם רחמנא ליצלן נופל לתוך מצב שהוא מתייחס לגוף כבשר חמורים, הוא רואה בגוף רק מקור להנאות חומריות, וזה מתחיל עם פגם האכילה וממשיך לפגמים אחרים, שרואה במציאות רק תאוות חומריות. וכשהאדם רואה רק תאוות חומריות הוא נופל, הוא נהיה עבד, הוא עבד לגוף שלו, הוא עבד לכל דבר שקורה בעולם, הוא נופל לעבדות. ואתה רואה את זה תמיד, הפגם הזה מוביל לעבדות, אצל חם רואים את זה שהוא נהנש להיות עבד עבדים לאחיו בגלל הנקודה הזאת, תמיד עבד קשור לזה, כמו שרבי צדוק מעריך בראיות. אבל העבד גם כן, שש שנים יעבוד ובשביעית יצא לחופשי חינם. מגיע השבת קודש, האדם יוצא לחופשי מהעבדות שלו. אבל יש מצב שהאדם לא רוצה לצאת לחירות. איך הוא אומר אותו עבד? אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא יצא חופשי. לא רוצה לצאת לחירות, טוב לי פה. אני אוהב לחטוא, אני לא סובל מחוסר שפיות, אני נהנה ממנה. אני לא סובל מהחטא, אני נהנה מהחטא. כיף לי עם זה, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי. לא רוצה, אתה בא לעזור לי לצאת, לא רוצה לצאת, טוב לי פה. נחמד לי פה, תן לי להישאר בכלא. תן לי להישאר עם התאוות האלה. אתה בא לפתוח לי את העיניים, בוא אני אעזור לך לצאת מההתמכרות לגוף, להנאות הגוף. לא, אני נהנה, תן לי להנות הלאה. מה עושים במצב כזה? איך אדם יוצא כשהוא לא רוצה לצאת לחירות? מגיע שבת בבוקר. סעודת שבת, ספרה דה שבת, העתיקה קדישה, מאיר בעולם האור של היובל, וביובל יצא, מגיע הזמן של יובל, כל אדם יכול לצאת לחירות. אפילו אדם שהוא עבד נרצע, שאהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, הוא רוצה להישאר בחטא. יש לו רצון לחטא, הוא רוצה את החטא, הוא לא רוצה להתנתק מהחטא. גם אדם כזה, בשבת בבוקר, ביובל, גם נרצע יוצא לחירות ושב אל משפחתו ולחוזת אבותיו ישוב, הוא חוזר למקום, הוא חוזר לקדושה שלו. שבת בבוקר בסעודה, אם ננצל את זה נכון, אם ניתן להירורי תשובה לעלות בתוכנו, להתרומם עם ההירורי תשובה האלה. הבי סרן כותב שהכנפיים של סעודת שבת זה הזמירות. לשיר זמירות שבת ולהתעורר בהירורי תשובה, במחשבה של תשובה. עד אנה תוגיון נפש נהנחה. כי ישמרה שבת כאל ישמרייני, אותי לא עולמי, לחשוב, להתרומם, לנקודה הערב, קבסייני מעבוני ומחטטית הרייני, כל אחד עם השירים, מה שנהוג אצלו, השירים שמעוררים אותו. אבל להתעורר בתשובה לפני הקדוש ברוך הוא, הירורי תשובה של הסעודה, סעודת שבת בבוקר, זה יובל. זה יובל, זה מוציא מהטומאה, אפילו בן אדם שנמצא, אהבתי את אדוני, הוא רוצה להיות חוטה, הוא אוהב את החטא, הוא דבוק בחטא. התמכרות של החטא, גם הוא יכול לצאת. ביובל כולם יוצאים לחירות. יש לנו כוח, והשבתות של שובבים הם גדולים מאוד. ואם אדם משתדל להקפיד על קריאת שמע של המיטה ומחסל את המזיקים, לעשות את התיקון בשביל לרומם כבוד שמיים, לתקן את מה שחטאתי והורדתי מכבודו של מלכו של עולם, ולתקן, אם זה על ידי פדיון, אם זה על ידי תענית, כל אחד לפי ההדרכה שהוא יקבל מרבותיו, ולהתחזק בלימוד תורה, ולימוד תורה של הלכות שבת, וסעודות שבת, וזמירות שבת, וערעורי תשובה, ולתפוס את הערעורי תשובה, ולהתרומם עם הכנפיים האלה, הקדוש ברוך הוא יעזור לנו, שבאמת נתקן את כל מה שאנחנו צריכים לתקן, ויהיה לנו עולם מואר, עולם מתוקן, עולם שבו נראה בקרוב את אור הגאולה.
שיר חתונה מלפני 110 שנים, הקלטה מארכיון של קייב.
Also so ist Hallöchen. Und jetzt vor den feiern lieben Mechitten mit dem Erzähnis der Weide zusammen. Dem Taten mit der lieben Mama freilichen Masel so ist hochgespielt. Also so ist mir hitten der Gepäinis für seine größte Masse, nicht die Schnurren, wo man ausstiegen für die Kalle. Ah, mir weiß über die ewige Salle, und ich bin im ersten Mal und träumlich heute, liebe Kalle. Die Schnurren muss ich, in unserem Blick, der Bühne heute, Wie so par de Karle, dem ersten Madel soll. mit dem Masel in Griech hat sind alle sie den ersten Freilochen in Masel, die sie bekommen
haben. Aber dann?
Nein, nein, nein. Nein, hat sind sie Muren, viel zu, bis hat die Kalle dem ersten Tag.
שובבים. שובבים הוא ביטוי שמורכב מראשי תיבות של שש פרשיות השבוע הראשונות שבספר שמות, שמות וערה בו בשלח יתרו ומשפטים. המינוח ימי השובבים מתייחס לתקופה בה קוראים בתורה את הפרשיות האלו. תקופה זאת מתחילה כשבועיים אחרי חנוכה ומסתיימת לקראת ראש חודש אדר. בשנה מעוברת התקופה הזאת מתארכת אל תוך חודש אדר א' ונקראת שובבים תת, שזה גם תרומת הצווה. המקור הראשון לתעניות במי שובבים הוא מעדות של הרב יוסף אויסטרחר, שאית שמנהג באוסטרה החליט לתענות בשנה מעוברת 8 תעניות כל יום חמישי בפרשיות אלו. ועל זה רב בעל תרומת הדשן, שאית שהיה צם בימים האלו. גם בספר המנהגים לרבי יצחק טירנה, כתב שנוהגים לתנות כל שבוע תנית אחת, בימי חמישי ומי השובבים, בשנים המעוברות. מנהג זה גם הובא בספר מגן אברהם, על השולחן ערוך, סימן תפריש פה. התקופה של השובבים, בדרך כלל בקבלה, נחשבת כסגולה מאוד לכפרת עוונות, ועל פי הסוד יש לכל שבוע בתקופת השובבים, יכולת לתקן עוון מסוים באופן מפורט. וזה יש הרבה בספרי הקבלה על כל התניות וסוגי התניות, על פדל התניות ואיך זה, איך מכפילים את זה, הרבה מופע בתוך ספרי הקבלה. המקובל הרב דוד בצרי מראשי משיבת המקובלים ומשיבת המקובלים של השמיים מרבים לצום, הם נהגים לתנות רק בימי שני וחמישי או בתנית דיבור וכן הלאה. תנועת החסידות נגעו להמעיט פחות בהספק הקבלי והמעשי של הצום שמחליש, מכיוון שאדם צם יכול ללמוד פחות מחמת החולשה שלו. ולכן השיטה שלהם היא אחרת, חסידות סאטמר, גם חסידות סלונים, של רבה הראשון רב אברהם ויינברג, מיוחסת החלטה להמיר את התעניות בלימוד תורה, 5 שעות ברציפות בלי הפסקה, באוכל ושתייה או דיבור. אבל בישיבת חסידות סלונים נגעו ללמוד מדי יום פעמיים, 5 שעות ברציפות ופעם נוספת 3 שעות ברציפות. אנחנו נשמע בחלק הזה את אבי, זיכרונו לברכה, לפני 60 שנה, עושה סיור אצל המקובלים, ושומע מהם, שומע מהמקובלים על מה זה, מה זה השובבים, מה זה הקבלה, תיאור מאוד יפה ומאוד מיוחד, ובהמשך לשמוע את הרב ציון ברכה, שמדבר על הקבלה.
אנו עומדים בעיצומם של ימי הספירה, שחלק נכבד להם, בתורת הנסתר הישראלית, תורת הקבלה. 7 הספירות של חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות, הן 7 עולמות שלא כל אחד ראוי ויודע לחדור לתוכם. אך יש יהודים העוסקים בנסתר במשך כל ימות השנה. כל הווייתם ותפילתם יונקת מאותם עולמות העטופים סודות ורזין ושמות קדושים. יהודים אלה אף בית כנסת מיוחד להם. שתחילתו הייתה בירושלים העתיקה, שאנו מעלים היום את זכרה במלאת 12 שנה לנפילתה. ועתה הרי הוא נמצא באחת מסמטאותיה של ירושלים החדשה. עם יהודים אלה הנקראים מכוונים ניסינו להיפגש.
השעה 3:00 לפנות בוקר, האפלה עוטה את היקום. השמיים זרועים כוכבים נוצצים. ירושלים נמה לה את שנתה בשלווה ובמנוחה. הרחובות ריקים מאדם. פה ושם קוראים את הדממה של האשמורה השלישית, חלבן הממהר על כדיו, ירקן המסדיר את ארגזי ירקותיו, ומנקי הרחובות הממהרים עם כלי מלאכתם לתפקידיהם. אך בבית הכנסת של המכוונים והמקובלים, נווה שלום, שבאחת הסמטאות בנחלת ציון, נגמרה שינת הלילה זה מזמן. בחצות הלילה קמו, נטלו את ידיהם, התעטפו סכים, שמו איפר על ראשם, חלצו נעליהם, וישבו על הארץ כאבלים לעריכת תיקון חצות כדת וכדין. שפכו דמעות ללא הפוגות וכוננו על גלות השכינה ועל בית המקדש שחרב. גמרו קינתם, טבלו בשרם במקווה כשירה, והרי הם ניגשים לתפילת הבוקר. המתפללים רכונים על סידוריהם ומתפללים בשקט ובשלווה מופתית. אינם מרימים קול. כולה היא מעין תפילה בלחש, כאילו ממתיקים הם סוד, שיחה שבין אדם למקום, שיחה מעומק הלב, בדממה דקה, בסוד שיח שרפי קודש. רק את שפתותיהם אתה רואה מרחשות משהו, אך קולם לא ישמע. תפילה רגילה של יום חול נמשכת 4 שעות תמימות, ואין פלא בדבר. סידור התפילה מחולק ל3 חלקים גדולים. על כל מילה ומילה, על כל תג ותג, כוונות, שימות וייחודים, צירופים וגימטריאות, נוטריקונים וראשי תיבות. ויש לדעת את כל הכוונות. כי כך ציוו המקובלים הראשונים, אל תתחיל בכוונות, כל עוד אינך יודע את כולן על בוריין. החזן פותח ביתגדל שבקדיש, ובשעה שהוא מסלסל במילה זו, הוא עובר על שלושה דפים של שמות הקודש, ומכוון בהן כוונות הידועות ליודעי חן בלבד. בהתקדש שוב כוונות אחרות. כך אנו מגיעים לקריאת שמע ולשמונה עשרה, והכוונות והשמות עוברות וחולפות על פנינו. השמש יצאה כבר מזמן על הארץ, ועדיין לא הגענו לאמצע התפילה. בתפילת שחרית, לאחר התעטפן בתלית מצויצת, מניחים הם שני זוגות תפילין של רשי ושל רבינו תם ביחד, אלא שאחד מהם מכוסה במפה. ומאותרים בתפילין, הולכים הם כל היום עד לשעות המנחה. בשבת לומדים הם כל היום בספרי האריזל ויתר ספרי הקבלה. תוך כדי קריאה ולימוד, הם תואמים מפירות הארץ כדי להשלים מיה ברכות, והברכות רוויות כמובן אף הם צירופים וכוונות. לכל ברכה הכוונות שלה ואין להרבב. בשבת אפשר להכיר אותם על נקלה, לפי מלבושם שהוא כולו על טהרת הלובן. כי ארבעה בגדים של לבן יש ללבוש בשבת, כתונת ומעיל, מכנסיים ואבנת. שלושה הם יסודות הקבלה שהמקובלים והמכוונים הולכים בעקבותיהם. הראשון שבהם הוא גדול המקובלים, רבי יצחק לוריה, או כפי שהוא מכונה האריזל.
אנו עומדים בעיצומם של ימי הספירה, שחלק נכבד להם בתורת הנסתר הישראלית, תורת הקבלה. שבע הספירות של חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות, הן שבעה עולמות שלא כל אחד ראוי ויודע לחדור לתוכם. אך יש יהודים העוסקים בנסתר במשך כל ימות השנה. כל הווייתם ותפילתם יונקת מאותם עולמות העטופים סודות ורזין ושמות קדושים. יהודים אלה אף בית כנסת מיוחד להם, שתחילתו הייתה בירושלים העתיקה, שאנו מעלים היום את זכרה במלאת 12 שנה לנפילתה. ואתה הרי הוא נמצא באחת מסמטאותיה של ירושלים החדשה. עם יהודים אלה הנקראים מכוונים ניסינו להיפגש.
השעה שלוש לפנות בוקר, האפלה אותה את היקום. השמיים זרועים כוכבים נוצצים. ירושלים נמה לה את שנתה בשלווה ובמנוחה. הרחובות ריקים מאדם. פה ושם קוראים את הדממה של האשמורה השלישית, חלבן הממהר על כדיו, ירקן המסדיר את ארגזי ירקותיו, ומנקי הרחובות הממהרים עם כלי מלאכתם לתפקידיהם. אך בבית הכנסת של המכוונים והמקובלים, נווה שלום, שבאחת הסמטאות בנחלת ציון, נגמרה שינת הלילה זה מזמן. בחצות הלילה קמו, נטלו את ידיהם, התעטפו סקים, שמו איפר על ראשם, חלצו נעליהם, וישבו על הארץ כאבלים לעריכת תיקון חצות כדת וכדין. שפכו דמעות ללא הפוגות וכוננו על גלות השכינה ועל בית המקדש שחרב. גמרו קינתם, טבלו בשרם במקווה כשירה, והרי הם ניגשים לתפילת הבוקר. המתפללים רכונים על סידוריהם ומתפללים בשקט ובשלווה מופתית. אינם מרימים קול. כולה היא מעין תפילה בלחש, כאילו ממתיקים הם סוד, שיחה שבין אדם למקום, שיחה מעומק הלב, בדממה דקה, בסוד שיח שרפי קודש. רק את שפתותיהם אתה רואה מרחשות משהו, אך קולם לא ישמע. תפילה רגילה של יום חול נמשכת כארבע שעות תמימות, ואין פלא בדבר. סידור התפילה מחולק לשלושה חלקים גדולים. על כל מילה ומילה, על כל תג ותג, כוונות, שימות וייחודים, צירופים וגימטריאות, נוטריקונים וראשי תיבות. ויש לדעת את כל הכוונות. כי כך ציוו המקובלים הראשונים, אל תתחיל בכוונות, כל עוד אינך יודע את כולן על בוריין. החזן פותח ביתגדל שבקדיש, ובשעה שהוא מסלסל במילה זו, הוא עובר על שלושה דפים של שמות הקודש, ומכוון בהן כוונות הידועות ליודעי חן בלבד. בהתקדש שוב כוונות אחרות. כך אנו מגיעים לקריאת שמע ולשמונה עשרה, והכוונות והשמות עוברות וחולפות על פנינו. השמש יצאה כבר מזמן על הארץ, ועדיין לא הגענו לאמצע התפילה. בתפילת שחרית, לאחר התעטפן בתלית מצויצת, מניחים הם שני זוגות תפילין של רשי ושל רבינו תם ביחד, אלא שאחד מהם מכוסה במפה. ומאותרים בתפילין, הולכים הם כל היום עד לשעות המנחה. בשבת לומדים הם כל היום בספרי האריזל ויתר ספרי הקבלה. תוך כדי קריאה ולימוד, הם תואמים מפירות הארץ כדי להשלים מיה ברכות, והברכות רוויות כמובן אף הם צירופים וכוונות. לכל ברכה הכוונות שלה ואין להרבב. בשבת אפשר להכיר אותם על נקלה, לפי מלבושם, שהוא כולו על טהרת אלובן. כי ארבעה בגדים של לבן יש ללבוש בשבת, כתונת ומעיל, מכנסיים ואבנת. שלושה הם יסודות הקבלה שהמקובלים והמכוונים הולכים בעקבותיהם. הראשון שבהם הוא גדול המקובלים, רבי יצחק לוריה, או כפי שהוא מכונה האריזל. המתפללים רכונים על סידוריהם ומתפללים בשקט ובשלווה מופתית, אינם מרימים קול. כולה היא מעין תפילה בלחש, כאילו ממתיקים הם סוד, שיחה שבין אדם למקום, שיחה מעומק הלב, בדממה דקה, בסוד שיח שרפי קודש. רק את שפתותיהם אתה רואה מרחשות משהו, אך קולם לא ישמע. תפילה רגילה של יום חול נמשכת כארבע שעות תמימות, ואין פלא בדבר. סידור התפילה מחולק לשלושה חלקים גדולים. על כל מילה ומילה, על כל תג ותג, כוונות, שמות וייחודים, צירופים וגימטריאות, נוטריקונים וראשי תיבות. ויש לדעת את כל הכוונות. כי כך ציוו המקובלים הראשונים, אל תתחיל בכוונות, כל עוד אינך יודע את כולן על בוריין. החזן פותח ביתגדל שבקדיש. ובשעה שהוא מסלסל במילה זו, הוא עובר על שלושה דפים של שמות הקודש, ומכוון בהן כוונות הידועות ליודעי חן בלבד. בהתקדש שוב כוונות אחרות. כך אנו מגיעים לקריאת שמע ולשמונה עשרה, והכוונות והשמות עוברות וחולפות על פנינו. השמש יצאה כבר מזמן על הארץ, ועדיין לא הגענו לאמצע התפילה. בתפילת שחרית, לאחר התעטפן בתלית מצויצת, מניחים הם שני זוגות תפילין של רשי ושל רבינו תם ביחד, אלא שאחד מהם מכוסה במפה. ומאותרים בתפילין, הולכים הם כל היום עד לשעות המנחה. בשבת לומדים הם כל היום בספרי האריזל ויתר ספרי הקבלה. תוך כדי קריאה ולימוד, הם תואמים מפירות הארץ כדי להשלים מיה ברכות, והברכות רוויות כמובן אף הם צירופים וכוונות. לכל ברכה הכוונות שלה ואין להרבב. בשבת אפשר להכיר אותם על נקלה, לפי מלבושם, שהוא כולו על טהרת אלובן. כי ארבעה בגדים של לבן יש ללבוש בשבת, כתונת ומעיל, מכנסיים ואבנת. שלושה הם יסודות הקבלה שהמקובלים והמכוונים הולכים בעקבותיהם. הראשון שבהם הוא גדול המקובלים, רבי יצחק לוריה, או כפי שהוא מכונה האריזל. המתפללים רכונים על סידוריהם ומתפללים בשקט ובשלווה מופתית, אינם מרימים קול. כולה היא מעין תפילה בלחש, כאילו ממתיקים הם סוד, שיחה שבין אדם למקום, שיחה מעומק הלב, בדממה דקה, בסוד שיח שרפי קודש. רק את שפתותיהם אתה רואה מרחשות משהו, אך קולם לא ישמע. תפילה רגילה של יום חול נמשכת כארבע שעות תמימות, ואין פלא בדבר. סידור התפילה מחולק לשלושה חלקים גדולים. על כל מילה ומילה, על כל תג ותג, כוונות, שימות וייחודים, צירופים וגימטריאות, נוטריקונים וראשי תיבות. ויש לדעת את כל הכוונות. כי כך ציוו המקובלים הראשונים, אל תתחיל בכוונות, כל עוד אינך יודע את כולן על בוריין. החזן פותח ביתגדל שבקדיש, ובשעה שהוא מסלסל במילה זו, הוא עובר על שלושה דפים של שמות הקודש, ומכוון בהן כוונות הידועות ליודעי חן בלבד. בהתקדש שוב כוונות אחרות. כך אנו מגיעים לקריאת שמע ולשמונה עשרה, והכוונות והשמות עוברות וחולפות על פנינו. השמש יצאה כבר מזמן על הארץ, ועדיין לא הגענו לאמצע התפילה. בתפילת שחרית, לאחר התעטפן בתלית מצויצת, מניחים הם שני זוגות תפילין של רשי ושל רבינו תם ביחד, אלא שאחד מהם מכוסה במפה. ומאותרים בתפילין, הולכים הם כל היום עד לשעות המנחה. בשבת לומדים הם כל היום בספרי האריזל ויתר ספרי הקבלה. תוך כדי קריאה ולימוד, הם תואמים מפירות הארץ כדי להשלים מי הברכות, והברכות רוויות כמובן אף הם צירופים וכוונות. לכל ברכה הכוונות שלה ואין להרבב. בשבת אפשר להכיר אותם על נקלה, לפי מלבושם, שהוא כולו על טהרת אלובן. כי ארבעה בגדים של לבן יש ללבוש בשבת, כתונת ומעיל, מכנסיים ואבנת. שלושה הם יסודות הקבלה שהמקובלים והמכוונים הולכים בעקבותיהם.
Ich will euch mal schwören, ihr müsst mir nur so hören, weil euer Teufel liegt doch nur darin. Ich weiß, ihr seid so mächtig, in Hilfe ihr euch mächtig, will ich verschreiben nach der Medizin. Es ist ein sicherer Weg, in a heilige Jesuit, nehmt uns ein jetzt, weil jetzt ist die Zeit. Euch alle helfen mit sich, ihr lebt immer bald im Krisis, von Leid und Schmerzen werdet ihr bald befreit. Glaubt mir, was ich weiß, folgt mir, wo sich heim. Aheim, oi, aheim, friedelich aheim, kima zwintausend jür, beint sie sich auf dein. Jetzt gibt mir dieser Tisch ein Gleiten, wo ich hier wieder los, der Beint nach heim, oi, friedelich aheim. Aheim, oi, aheim, friedelich aheim, an eigene Meluche tangeneiden liegt in dem. Versetzt sogar dein letztes Herr, da bin ich mehr so in der Fremd. Ahei, moi, bitte lech, Friedelich aheim, an eigenem Luchet angenehten liegt in dem. Versetzt sogar dein letztes Hemd, da bin ich mehr san in der Fremd. Aheim, oi, Friedelich aheim. Da dein Mokim, dein Menuchet, in dein eigenen Meluchet, gedenk Israelet, Friedel gedenk. Die Luft, die Erd, die Fettet, wird euch machen, weit Bronettet, Heint Karmel, Wein wird sein auf Tisch im Bein. Dem der Cheritz in dem Kumit, verdein von den Munden du mit, mir wird nicht so gehen, bis der Jid geht weitergehen. In der Jid wird wieder handeln, mit Rosen geht die Mandeln, mit Peiris in mit Bsumi Malerlein. Was ihr darf tun ist so, helft nur mit euch zu uns. Aheim, oiaheim, Riederlach aheim, Kima 2000 Jür, beit sie sich auf den, jetzt gibt's in die Rattische Gräten, wo ich ihr wieder lassen beit, aheim, oiaheim, Riederlach aheim. Aheim, oiaheim, Riederlach aheim, aneigen dem Luchet am Gneiden liegt in den. Versetze Gott dein letztes Hemd, da bin ich mehr dann in der Fremd. Aheim, oiaheim, Riederlach aheim.
אחד מהסיפורים שקורה בירושלים, סיפור מעניין ששמעתי מרבי למלך איזק חסיד קרלין זיכרונו לברכה. והוא סיפר לי על בית שישבו שם ודנו ודיברו על שידוך וישבו כבר ההורים ודיברו, אבל שני שלפרס אין להם שום דבר. והשטחן לוחץ ולוחץ ולוחץ ורוצה שזה כבר ייגמר. קם צד אחד ואמר שיש לו שופר שתקע בזה הבעל שם טוב. הוא ייקח את השופר הזה, הוא יישב בכיכר השבת, שם מתחת לחיוילום, יחזיק איזשהו קופה, ויגיד מי שרוצה לתקוע בשופר של הבעל שם טוב, ישים בקופה $10. טוב, מי לא ירצה? כל אחד שיבוא ישמע שיש שופר של הבעל שם טוב, איך אומרים, ירביץ שתי תקיעות וישים $10 בקופה. כל אחד יבוא וככה הוא יעשה את הקופה שלו. הוא שואל את הצד השני, ומה אתם נותנים? אז הוא אומר, לי יש תלית, אומר האבא של הקלה, שלבש את זה הבלוויצר כמרדיצ'ב. אני שמצד שני, אפשר לוח המודעות שם כיכר השבת, ואני, כל מי שירצה, יעבור, ילבש שתי דקות את תלית של הבלוויצר כמרדיצ'ב, וישים $10 בתוך הקופה. נו, מי לא ירצה? מי לא ירצה ויעבור בצד שני של הרחוב, ויראה תלית של הבלוויצר כמרדיצ'ב, ויש לזה מקורות שיש לו את התלית הזה, ילבש את זה שתי דקות, ישים $10. אומר השטחן, תשמעו שידוך נפלא. זה עם השופר וזה עם הטלית. נו, בסדר, בוא זה לחקריג. מה אני אקבל בשביל השידוך? אני שטחן. אמרו, אין בעיה. ביום שאנחנו נשב, אתה תבוא, תתקע בחינם, תלבש את הטלית בחינם. לא נבקש לך כסף. שידוך אחר שישבו בבית ודנו ודנו ודנו, ושמים דנים, סיפר לי מלך איזק זיכרונו לברכה. פתאום הוא רואה שמוציאים שטר תנאים ומתחילים לכתוב. צד החתן נותן את רחוב תחכמוני. צד הקלה נותן את רחוב רשי. הוא מסתכל ימין השמאלה, הוא מכיר אותם, שני שלפרס, מאיפה יש לו? הוא פתאום נותן דרחוב תחכמוני, והוא נותן דרחוב רשי. והוא מנסה בשקט ללחוש למי שתגיד לי, מה זה צריך להיות? הוא אומר, מה אתה לא מבין? הם סיכמו ביניהם, הוא יעשה שנור בחוב תחכמוני, הוא יעשה שנור בחוב רשי, אף אחד לא מתערב, מה שיהיה, ברוך הבא, תודה רבה. שידוך של פעם.
די די, די די, די די, די די, חושי ומחית מצד החוסים תמצן מצווה סריקית נגריקה דם פטר דם זושקרם שליטר פין אמריקה מחית יבורך
לשם נציה אוף שמחי זו תירה למול כימן ציפליה תוך נחס עם מזל גזינטר היי זוג שתי מלא ארגאית ארגאית
חתונות של פעם. בוא נשמע איך חתונות של פעם. אמנם יהודי שלא התחתן בארץ, אבל הוא זוכר חתונות של פעם. שלום רב זלי גלידר.
שלום וברכה.
ואתה לא התחתנת, כן, התחתנת בחוץ לארץ.
לא התחתנתי בניו יורק, אבל אני זוכר את החתונות של המשפחה, וזה, אני זוכר אותם כאילו שהם קרו אתמול.
אז איך התחתנו פעם? לפני 40-50 שנה.
התחתנו כמו שמתחתנים היום, על ידי שידוכים, וזהו. ובקושי ראו את אחת השני, ומה שאני רוצה להגיד, כמה שאני זוכר, החתנים והקלות היו הרבה יותר צעירים מאשר היום.
זאת אומרת, היו גיל שהיה 14-15?
לא, זה היה בימי מלחמת, אחרי מלחמת העולם הראשונה, דודתי פרל ויינברג התחתנה בת 12, ובעלה רב יוסל ויינברג, זכרונו לברכה, נדמה לי שהוא היה בן 14-15. אבל אחר כך לאט לאט התחיל, הייתי אומר, הגיל הממוצע היה 18-19 לסתם.
והיה שטחן שמנהל את השידוכים?
היה יותר משטחן אחד.
עכשיו, והיו עושים אירוסין, ובין האירוסין לחתונה...
היו עושים אירוסין, כמו שהיום לא הבדל גדול עם בוט, היו שוברים צלחת. מה שאני העיקר רוצה להגיד הכי חשוב, אז לא ידעו מה זה קייטרינג. אני למשל זוכר, אחי, זכרון הלוחה, דיין רב אבום לידר, היה יותר מוגם אני ב-15 שנה. ואני זוכר, נדמה לי אם זה עוד היה לפני סיום מלחמת העולם השנייה שהוא התחתן. מה שאני כן זוכר, שהכל התחיל, עשו בבית. באו כל השכנים וכל הקרובים באו לעזור. זה עשה העוגות, זה טחן את הבשר, זה עשה דגים. היית יכולים... עוד לא ראיתי כזה קיבוץ של נשים שבאו אצלנו וייבר קרובים, שכנים, לא יאומן.
כל השכונה עשתה את החתונה.
כל השכונה וכל המשפחה באו לעזור להכין את החתונה. כמה שאני כן זוכר שכל רגע הייתי צריך לרוץ עם תבניות ליוסף התימני, שם כבר דיברתי עליו פעם, להפות את העוגות ואת הזהו.
והיית צריכים לשבת לברור את האורז ו...
זה אני כבר לא זוכר, אבל אני זוכר שזה... אני אומר לך, 20 נשים, אם אני לא טועה, כבר היו מטבחים שזה לא מגיע לחצי מהמטבחים של עכשיו. טוב, אז היו כולם עובדים בחצר ו... זה היה הולך, וזה כבר לבד היה חצי חתונה.
עכשיו, באיזה אולם עשו את החתונה שלך?
באיזה אולם את החתונה? במקרה הכי התחתן היה זה פה שהיום מכון הרי פישל. זה היה אולם של חתונות. אבל מה ידעו? היה ידוע מלון ארלינג ורשבסקי, היה מקום ידוע שהיו עושים חתונות. היום תגיד לאנשים, אנשים פשוט לא יודעים, היה מלון בבד.
חוב יהודית מלדת
חמודה. נכון, היו עושים את זה במלון ארץ ישראל.
או מלון הדר.
כן, והיו הפעמים הייתי רואה בערב שבת, היו עושים חתונות ליד השטיבלך, ואחר כך באים עושים את הסעודה בבית. לא ידעו מה זה היום להוציא כספים, כל הדברים האלה.
ותזמורת היה?
אני, תופים היה, הרי עשו בירושלים. הפויקר. הפויקר אחד, בירושלים הרי לא, אסור, יש תקנה לא להכניס תזמורות.
אז היה פויקר ובזה היה שמחה?
השמחה הייתה מעל ועבר. אני יכול להגיד הרבה יותר מה שהיה. זה לא, אז היה יותר טבעי, יותר אורגנלי. ואחר כך... התחיל יותר מאוחר, אז אני זוכר את תקופת הצנע, שהמדינה כבר קמה. העניות היה משהו לא יאומן. ומה שאני זוכר, לא היה יכול, אי אפשר היה להשיג בשר או קמח או כל הדברים האלה, כל היום, כל דבר על שלושים. אז עשו לך טובה שמי שהיה לו חתונה במצווה, קיבל איזה מנה משולשת שהוא יוכל להכין לחתונה וזה.
ומה היו מכינים לחתונה בזמן הצנע?
מה היו לחתינים? אתה יודע, ראשית כל היו מרחיקים, קונים את הלקח לחיילה. וזה היה הדבר היחיד שכמעט שהיו מלחקים אולי עם קצת מי סודה או ברד, והיו הולכים עם הלקח לך בעת החופה, והיו אומרים ביידיש, או שגעת, אז לא יכולת להגיד, או שכבר היה לך, או שאל תבקש עוד, כבר היה לך. אתה מבין, היו אומרים,
או שגעת. את נוח נשגעת.
נהנה, אמרו ככה, או שגעת, אז אתה לא יכול, אז או שהוא אמר, היה לך, או שהוא
רוצה עוד אחד.
היה לך ואתה רוצה עוד, וזה אין מספיק. בקושי חילקו לקח לכל בן אדם.
ושתייה, זאת אומרת, שתו סודה או ברד?
אולי איזה ברד, אתה יודע, ברד זה מים מתוקים.
וסעודה, לא אכלו סעודה?
אבל לא אכלו סעודה, אי אפשר סעודה, אבל מה קורה, היה בסעודה, חתיכה אוף, או אני לא, אולי חתיכה בשר, ברכים הרי,
תביס על הרייזם, תביס על הפרפור.
כן, היה הכל בצמצום גדול, אבל לא הגישו את זה, הייתה שמחה גדולה. אני מוכן לציין דבר אחד, בשמחה משפחתית, היה פרימוס על החצר, והיה סיר על הפרימוס, אני לא זוכר אם הפרימוס היה מכוסה או לא, פתאום אני שם לב, אני עומד בחצר, אני רואה את החתול בורחת עם איזה חתיכה גדולה בפה שלה, הלכתי, שמתי לב שחצי בשר שהיה בסיר, היא ברחה עם הבשר.
אז כבר חתונה, כבר בשר בחתונה.
לא, זה היה נדמה לי, זה היה בבר מצווה במקרה, אבל אף על פי כן, אני במקרה זוכר את זה.
זאת אומרת, החתונות של פעם היו יותר מצומצמות ויותר שמחות.
יותר מצומצמות. היו כל מיני, למשל, היה בכל חתונה ירושלים, כמה שאני זוכר, היה בא מופיע חזן, נדמה לי הוא היה מבינה, פעם השמה של שיפשול. שיפשול היה בבינה לפני מלחמת העולם השנייה, כמו שהיום זכר מוישה, או בלונדון, חונה אלפרין. ומה שזה היה כתוב כמובן עם אח שם המנאצים, אחרי הקריסטן, אתם שפרו את כל הבתי כנסת וזה. אז היה אחד, קראו לו חזן פויר. פויר, לא זוכר בדיוק. אז הוא היה ככה, בכל חתונה אם הזמינו אותו או לא הזמינו אותו, הוא היה מתחיל לשיר מידירה לכהל, וגסה ככה שר את כל הניגונים.
מעניין, חתונות של פעם, תודה רבה לך, זה לגבידה.
יש לי עוד כמה דברים
שרציתי
להגיד לך.
בבקשה.
א', שאחרי החתונה, בטח כולם יודעים את זה, שאלו את החתן, נו, איך היה מוצא או מויצא? המוצא זה מוצא איסו מוצא טויב. מויצא זה מויצא שאני אצא איסו רמה ממובס. ואני זוכרת, אז רעיתים היו קונים ביד שנייה, אז במקרה, במאה הפגזים, אך ביד אחר כך היו המון רעיתים שהיו מביאים מקטמון שנשאר מהבתים. אז היו, אני זוכר שהיו מוכרים את זה במחנה יהודה, ארונות, שולחנות, כיסאות, ואני לא אגיד שמות, אבל ראיתי אנשים די נכבדים שבאו לקנות רעיתים יד שנייה.
כן, זה של הפעה של אלו שברחו, ערבים שברחו.
ערבים של ברחו. ואני עוד דבר נזכר שהיה רבוש הזה לכמר גולס, פעם שדיברו על בית ישראל, לא הזכרתי אותו. אז תמיד, אצלו היום בבית היו עושים חתונות, היו פליטי שואה, גברים, נשואים מבוגרים, והיו עולות חדשות מפרס או מאיראק, זה לא היה למשפחה, אז תמיד הוא היה מחתן אותם ביחד, ואצלו בבית עשו את הכל, את החתונה, את הסעודה, והיה...
טוב, תודה רבה זליק.
אז כל טוב.
הוא נשמע את נוסה בלין, שכולם מכירים אותו רק ממירון, אבל נוסה בלין גם מנגן בחתונות, ונוסה בלין לאריכות ימים ולשנים, נשמע שיחה איתו, שעשינו פה ברדיו לפני הרבה מאוד שנים, על חתונה של פעם, על גרמר.
מה שאתם שמעתם, ואנחנו נשמע את זה גם בהמשך, זה הבתחן מנדל יעקב בליווי קלייזמר של ליבל ריגלר בבני ברק לפני למעלה מ-15 שנה או יותר. מי שהקליט את כל האווירה הזאת זה היה מוסה ברלין. עכשיו אתם שומעים גם את מוסה ברלין על הרקע. זה התזמורת של מוסה ברלין. מי שרוצה לשמוע מוזיקה אמיתית ולא דרנס ולא דנס ולא שמנס, כל מה שקורה היום, המוזיקה של מוסה ברלין. שלום מוסה.
שלום וברכה.
ואני בהתחלה השמעתי איזשהו קטע של בתחנות קבלת פנים בבני ברק שהיה לפני כמה? 16 שנה? 17 שנה?
מסתבר, כן. אני זוכר את החתונה הזאת, אני לא זוכר בדיוק את השמות של המחותנים והחתן והכלה, אבל אני זוכר את החתונה הזאת כמו הרבה חתונות שהיו לי באותה תקופה. ואת הפתחנות עשה פתחן בשם מנדל יוקוב. הוא עלה אז מבלגיה, הוא היה חדש בארץ, והוא היה מאוד מאוד מבוקש בחתונות החסידיות. אז אני ניגנתי שם בכל החתונה, והחלק הזה של הגרמן זה ליווה אותו לייב ריגלר, שהוא היה המלווה שלי, הקלידן. הם לא רצו תזמורת שלמה, והוא ליווה אותו. ומה שאנחנו שומעים או מה שישנו בהקלטה זה רק חלק מאיזה שעה או שעתיים שהוא עשה בתחנות. והבתחן הזה הוא לא עובד רק באותו ערב. באותו ערב זה רק זה תוצאה של העבודה שהוא עשה קודם בצורת מחקר על המחותנים ועל תולדותיהם ועל היחוס אבות שלהם ופה ושם, והוא שותח מסכת שלמה של חוכמות ופסוקים וגימטריות על כל הנוגעים בדבר.
הכל זה בחרוזים.
כן, וזה עבודת נמלים ועבודה מאוד מאוד יפה.
אני מבין שלא הבנת שום דבר מה שהיה שם. זאת אומרת, זה הכל היה ביידיש.
אני הבנתי יידיש.
הבנת? אתה מבין יידיש?
אני מבין יידיש ואני מבין את הגימטריות שלו, וזה יידיש פשוטה. אני זוכר, קודם כל, אני רוצה להגיד לך, זה גרמן וזה בתחנות, אבל הבתחנות הזאת מביאה לפעמים אנשים לדמעות. אני רואה הרבה אנשים בוכים, כי הוא נוגע להם בנקודות הכי רגישות. וזה לא... לפעמים זה מביא אנשים לצחוק. ואני זוכר חתונה של אדמו"רים, שהיה יושב האדמו"ר, או כמה אדמו"רים בראש השולחן, והוא היה מספר איזו בדיחה מאוד מוצלחת, ואדמו"ר אסור לו לצחוק לפני החסידים, אז הוא שם את היד על הזקן ומחסה את הפה וצוחק לעצמו כאילו, כי הוא נהנה מהבדיחה. אז הגרמן זה מעמד מאוד מאוד מיוחד.
והגרמן נשים בסוף החתונה, כשרוב הציבור כבר הלך הביתה, נשארים רק המשפחה, ומה שנקרא מצומצם.
כן.
עכשיו, אנחנו מדברים על ירושלים. בירושלים אין מוזיקה, יש פויקר, מה שנקרא, בירושלים.
כן.
ואתה מנגן לא מהיום ולא מאתמול, שנים רבות, חוץ ממירון, אתה גם, גם מנגן בחתונות. אז כשבירושלים אין תזמורת, אז מה, אז מה אתה עושה?
אז בירושלים, נכון שאין תזמורת, אבל יש מהדרין, ויש מהדרין מן המהדרין. מי שירושלמי והוא כן רוצה תזמורת, הוא מוציא את החתונה מירושלים. או שהוא שם את החתונה במקום שבירושלים שאפשר לשים תזמורת, גם הוא מקבל, הוא נהנה משני העולמות, גם ירושלים וגם תזמורת.
זאת אומרת, משהו כמו במושב אורה או בית שמש, ככה בפברים.
או שהוא מוציא את זה לבני ברק, ומצד שני, מי שרוצה להתחמק מתזמורת בגלל ההוצאות, הוא עושה את זה בירושלים ואומר, אני ירושלמי, אני לא יכול לקחת תזמורת. אז כל אחד מוצא לו את, את הנישה שלו בעניין הזה. אבל ברוך השם, החתונות שאני מנגן היום, גם בירושלים, במקומות שאפשר, אז ברוך השם.
עכשיו בוא נאמר, יש שינוי מלפני 35 שנה שאתה מנגן להיום?
כן, יש הרבה שינויים. כן. יש הרבה שינויים. קודם כל, הנושא של זמרה או שירה בחתונות. כשאני התחלתי לנגן, זה היה רק אינסטרומנטלי. קודמי, אברום סגל, זיכרונו לברכה,
כן.
הוא רק ניגן. לא היה צורך בכלל בשירה, כי הקהל שר ו, והכל הלך בסדר. גם לא היה סאונד כזה חזק. ובשלב מסוים נכנס האלמנט של שירה לתוך החתונות. וזה קצת השתלט על המצב. היום לפעמים אומרים, אין מי הזמר, ואם אין זמר, אז כאילו הקידושים לא תופסים, אז כדי כך אנשים מושפעים.
כן.
היום, קצת, בחתונות שלי לפחות, זה קצת חוזר לקדמותו. אין זמר, אבל יש זמרה. מפעם לפעם מישהו משמיע את קולו. זה ב', יש עוד שינוי שחל, וזה אולי בעקבות המצב. היום יש פחות ופחות בחתונות של חסידים ואדמו"רים, פחות ופחות לוקחים תזמורת. לוקחים נגן אחד שמנגן על איזה כלי חשמלי שהוא מהווה כאילו תזמורת שלמה, והוא גם שר או חלק מהשושלת שרים, מהחסידות, וככה מעבירים חתונה. אז ככה שהצורך בתזמורת שלמה הוא קצת פוחת.
עכשיו במנגינות יש גם כשינויים מפעם להיום. זאת אומרת, היום יש מנגינות אחרות, השירים אחרים, מה ש...
בסגנון שלנו אין הרבה שינויים. יש שינויים, יש שינויים לאורך הזמן, אבל זה שינויים מינוריים. בחוגים שיותר נעזרים בפופ או במוזיקה חסידית של מרדכי בן דוד ופריד ושווקי, שם השינויים הם גדולים, וכמעט כל עונה מתחלף הרפרטואר או משהו כזה.
זאת אומרת, יש עוד היום מצב כזה שמישהו מתוך הקהל צועק לך, מוסה, בוא נחל, מוסה, הדפקה.
בוא נחל זה מעט מאוד, כי אנשים כבר יש להם קרס, והרקדנים הגדולים כבר לא יכולים הרבה לרקוד בוא נחל. לפעמים כשאני, לא נותנים לי לגמור את הבוא נחל כשכבר ישנו, אז הוא אומר, תפסיק, תעצור, תרים אותי. אז זה המצב. אין רקדנים צעירים שרוקדים היום בוא נחל כמו שרקדו פעם ריקוד, כמו תחיית המתים או דברים כאלו.
אולי צריך להקים דור חדש כזה שיתחילו לרקוד כמו שרקדו פעם?
כן, נכון.
זה רעיון.
זה רעיון, אבל כתוב דור השם ידע את יוסף, אז מה שאתה עושה בתוכניות שלך זה דור שכן ידע את יוסף, שלא ישכחו את זה, שידעו איך שהיה פעם, זה חשוב מאוד.
בהחלט. עכשיו תאמר לי בחתונות, לך יש איזשהו אוסף של קלרינטים, אתה בא עם אחד או שיש לך עוד...
לא, אני בא עם שניים, אבל אחד שזה כמו עם היהודים בתי הכנסת, הוא בונה שני בתי כנסת, אחד שהוא מתפלל בו ואחד שהוא לא נכנס אליו. אני בא עם שני קלרינטים, הם שונים אחד מהשני, אבל אני משתמש באחד.
זאת אומרת, אחד השני תאמר, אני אתחכה בתור עד שיגיע זמנך.
כן, התיק שלי הוא בנוי לשני קלרינטים, אז יש שם שני קלרינטים. אבל המציאות היא שאני משתמש בחד מהם. הייתי לוקח יותר, אבל אני נעזר בעוד חומר של כל מיני מיקרופונים וציוד, אז קשה לי לסחוב יותר מדי דברים.
עכשיו אני מבין שאתה עוד מהיחידים שיורד מהבמה ולתוך המעגלים ורוקד עם הקלרינט.
מעט מאוד.
מעט מאוד.
אם יש לי מיקרופון אלחוטי אני עושה את זה, אם יש צורך גם. אם אין צורך אני לא יורד.
זה מה שהיה בחתונות של פעם, שזה כבר הולך ונעלם, שהתזמורת יושבת על איזושהי במה גבוהה בקושי אפשר לדבר איתה. האווירה הזאת שהתזמורת הולכת ביחד עם הקהל זה די חלש כבר.
לא, אני עושה את זה בזמן שאני הולך עם החתן ועם הקהל לחופה, אני מוליך אותם, ואז אני ממש ממש בתוך הקהל בלי הגברה, וזה ההתערבות.
זה החלק היפה של הסיפור.
כן,
זה החלק
כן.
היפה של החתונה.
החלק היפה עוד יותר זה שכל זוג מבקש ממני ניגונים מיוחדים שמתאימים להם, ולא כל חופה מתאימה לחברתה, ואני לפעמים צריך ללמוד מעל פה מה ביקשו ממני לחתונה מסוימת. זה מעניין.
והמעניין שבוא נאמר בציבור הדתי-לאומי, או מה שנקרא החרדלי, חוזר חזרה מוזיקה הישנה של פעם.
כן.
הם מחזירים אותך חזרה לפעם.
זה בתהליך, זה תהליך איתי, אבל זה בתהליך. יש ישיבות למשל, ישיבות הדגל, מה שנקרא, אני יודע, הרמור ומרכז, הם לא מוכנים שאני נגן שיר שאין לו מילים, שאין לו פסוק. ואם אני מנגן דבר כזה בלי מילים, אז או שהם לא רוקדים, או שהם נעצרים, או שהם מהירים. אז אני חייב להיות עם האצבע לדופק, לדעת מה לנגן לכל אחד. יש ישיבות אחרות שהן יותר פתוחים, ואני יכול לנגן גם דברים ללא מילים, מנגינות, מנגינות חסידיות. לאט לאט אני מנסה במרכז לשכנע אותם, או לעבוד על זה שאפשר לרקוד גם בלי מילים.
בלי מילים,
כן.
עכשיו, אחרי החופה, כשהציבור נכנס פנימה, יש שיר אחד מוביל או שיש כל מיני שירים?
לא, יש, כשהחתן והכלה בחדר איחוד, אנחנו מנגנים מוזיקת רקע, ואז אני מנגן חופשי מה שאני רוצה. וכשהזוג בא מחדר איחוד, אז אם הם ביקשו ניגון מסוים שיוביל ברגע שנכנסים, אני מנגן אותו. אם לא, אז זה זורם לו. מצד שני, יש לפעמים שאני מקבל מהם רשימה של קטעים שהם היו רוצים לשמוע בחתונה שלהם. ואז אני הולך לפי, אני בונה את זה איכשהו. יותר מזה, אני מבקש מהם, אם יש דברים שהם רוצים שאני לא אנגן בחתונה, זה לא פחות חשוב לי.
בהחלט.
ואז אני יודע, אם מישהו מבקש איזה ניגון שאסור לי לנגן אותו, אני אומר לו, תשמע, החתן בכלל לא רוצים, אז זה יורד ממני. ככה זה מתנהל.
עכשיו, ניגוני מירון עוד מנגנים בחתונות?
כן, יש שלב מסוים שעושים, קוראים לזה הורה, ואז אני מנגן ניגוני מירון, כן.
וזה זה, זה בכל החתונות, גם דתיים לאומיים, גם חרדים?
אבל אני, מבין המרחב הגדול של ניגוני מירון, אז אני מנגן ניגונים, מספר ניגונים מאוד מאוד מצומצם. זה פשוט כי הקהל לא מכיר אותם כל כך. ויש קהלים שאני כן יכול לנגן חופשי.
טוב, כשאתה מנגן ניגוני מירון, אז כולם רוקדים, מכירים או לא מכירים? נכנסים לתוך ההתלהבות של מה שכשאתה מנגן.
נכון. הדבר היחידי שמפריע, כי הבנות לא יודעות לרקוד את זה, וכשזה מתנשך יותר מדי זמן, אני מקבל פידבק משם, תעבור, תחליף.
טוב, כי הבנות לא באות למירון, צריך לראות שהן יבואו למירון.
נכון, זה קצת קשה להם לרקוד את הריקוד הזה.
טוב, עכשיו תגידו לי מוסה, מהו הניגון הכי אהוב עליך? מותר לשאול שאלה כזאת?
מותר, אבל אני לא יכול להגיד, כי אז אני פוגע בניגונים אחרים. אין, כולם אהובים, כולם ברורים, אבל כל אחד יש לו, כל אחד יש לו זמן שלו, ו...
תראה, לכל ניגון יש את הזמן שלו.
אין לך ניגון שאין לו מקום, ואין לך ניגון שאין לו זמן. אם הוא מופיע בזמן והוא עושה את שלו, אז הוא מקובל. אבל אין לי ניגון ש... באופן מיוחד. יש ניגונים שאני לפעמים מתעורר בבוקר עם הניגון הזה בראש, זה נכנס לי בראש וזה מלווה אותי ככה מהבוקר. אז,
עכשיו מרוב הדיסקים שיצאת, יש דיסק של חתונה שלך?
כן, נקרא מזל טוב. הוא שלבים שונים של חתונה. אני רשמתי ניגונים לתחילת הדרך, זה לזוג שמתחיל את דרכו, יש ניגונים, ניגוני חופה, ניגוני ריקוד, ניגוני ביניים.
זה נקרא דיסק מזל טוב.
מזל טוב, כן.
אוקיי, נלך לחפש אותו.
טוב.
תודה רבה, מוסה.
אז מזל טוב לך, ושיהיה לנו קיץ שמח.
אמן ואמן, תודה רבה.
להתראות.
ואנחנו נבוא מהשיר השמח של מוסה ברלין לתחילת השיר של הבתחנות בקבלת פנים של הבתחן מנדל יעקב בלווי קלזמר של לייב ריגלר שהוא נמצא בקלידים. כמו שמענו, הבתחן המקצועי מנדל יעקב שהגיע מיוחד בלגיה לחתונה בוויז'ניץ. אנחנו נשמע קטע קטן מתוך את 19 פרקים שיש בתוך הגרמן הזה.
Sementai ve mazlda vi hayn lohne Lam umfangen zu singen schieren lohne Chusnes jatz wohl jekro wo seichu Kiva joi maze ich hapairu lehichu Zizamen ik ba kabules buhne Ich gelt sich reden fachusse, misseren johne. Ich darf ums jahrte dich meie, schäme ich gelt sich reden fachusse. Soll sand buhre im jäuzen, wenn ich nur wusse. Dose der buhre im riehre. Bam khusn zant aprene fiyoym hake piyere ze khose beiten sagite material befrate beklau ve khepe badoy vad bay sey ve yat kolke ha kolke ha de ganze eule ma fehle Ascheiches mit den Chusens handige Joim hele jele Steigt den heiligen Degel der Rauf Fachusen machlen lechala boi neusauf Hele chal hanel ve mahielauf Bemeile die alle missippen Zenen du machtuhune Zoyche tzahal Badem kabules bubune Abede chusn darishe bechabire Et jetz an de schliech de zibihire Shhh! In ze chusn chayem zwi Ein, zwei Werte zu suchen, Haraini, Mesaha, meines Bier. Chaim, Rusche, Taibes, Chusen, Joitz, Eimache, Pusoi, Jusses. Der Pusik war dir, jetzt der Busses. Steigt, warte, weiß der ganze Zibbel. Nicht einmal Jusses, nur Jusses gegeben. Zadikim getatscht dem Minyen, ahazoi. Kigebe meint men, eisigebe hakoi, weich es jetzt reue. Chazok alchovesh ein moitzi mi Yudoi, doveshe jainoi mesikten. Aber da alles an dem Maß im Handgetine bekeken. Bio im Tschive jete Fille, ma halt schon du Waffille. Chusen bio im Kippe, abrinne finne Jihile. Vadeim beit mem Psach luni isha, bejais ne Jilatscha. Bedarf aus beiten, jetzt du der Fach. Scharrusche Teive, Schaß Rachmem, Eis Ruhutzen, die Tarmen hitten zum Gitten, jetzt aus...
צביקה נוימן, זיכרונו לברכה, מהאנשים הקבועים פה ברדיו, מקשיב ומאזין לתוכניות, זיכרונו לברכה, מספר לי לפני הרבה מאוד שנים על חתונות של פעם. דבטחן רופטויס אדרושה גשנק. זה היה קורה במוצאי שבת בניצ'אדה. אמרנו שחתונות היו ביום שישי, ובשישי בצהריים הייתה חתונה, בערב כולם הלכו, המשפחה הלכה הביתה, והחלצו את הסעודה ביחד עם החתן והכלה, ומצאי שבת היה ניצ'אדה. ניצ'אדה בא מהמילה בערבית, שהיו באים המשפחות משני הצדדים, מפנים דירה אחת ומולה דירה שנייה, דירה אחת נשים, דירה אחת גברים, והשמחה הייתה עד אור הבוקר. סיפרו לי שפעם בבתי הונגרים היו עושים, עשו את השמחה של הניצ'אדה במוצאי שבת של סליחס, עד הבוקר, בבוקר הלכו לכולם ביחד, הלכו לסליחס. מה היה קורה שם בניצ'אדה? בניצ'אדה, חוץ מהשירה וחוץ מהאווירה שהייתה שם באותו מצאי שבת, היה גם אדם שתפקידו היה לעלות על כיסא ולהכריז על המתנות. מי יודע מה זה היום, היום הזוג הולך הביתה, והוא יושב לבד עם עצמו ומסתכל על המתנות ורואה את הברכות. פעם לא היה דבר כזה, היה בתחן שהיה עולה, או אדם שהיה עולה והיה מכריז על המתנות. אסתר בר חיים מתארת לנו בשכונת שערי חסד איך זה היה קורה. דבטחן רופטויס הדרושה גישנק. אבא זה גישנק ברנקט רבושה פרנק. דחולוץ מתנקורץ רקל גית החלה דקל. רב דוביץ פסר גית מים אחרי נבסר. ונאמר דווסת רגר. רב יוסף פרסר גית הפרסר. רב ברל שלסר עמו יצים עשר. גית רמיכל אקלי מלכל. ונציכל לארוכל. דה פריזה שניידר, גיטה שרל. ונזיגר, גיטרה ברל. בור שטונטה פרדל סורה, ונרגים, מיין פקל צורס. שריידר שמס שטיל זול זיין. דה ויינשקר, גיטה פלש פום ויין. הכוך לפל, גיט דה רופ שפרחר. הקל שלקה, גיט דה קחר. הבחר, דה פריך תפונדי דחר. הזי פלה, דה בלחר. גידר בקר הלוקשם ברט. דר בדר הקסלוב גרט. דר פיבוק שטלר הקנית משינקה. דר בנקן שטלר הפומפה משינקה. דר שייכת גיטה מסר שרף והחלף. גיט צווי טשן טשר איסוסקי גנב. דר טוין גיטה לילך מטויס גיניץ תשפיצן. אי מונדר ליצן חודשן זיך מטוויצן. בורצ'ט חונדר פטר מימתונה גיביך שפטר. ונר ודגם ולחרד הצילן. ברנט אויף עמומה ויוב קוילן. זו זין רויק שריידר בטחן, רויט ואבוריק. ועברת נוח אביילה, מגית נוח הפיילה, ונביסה לקוש, ונקס לפום וש, אבליס לא מפומש. הבכר מתאפיסל, הסחטן, השיסל, הפסומים ביקסל, הקנקניסל. הפרס אוף קוילן, הסגולה צוהוילן, הפלש ריפליקר ונפר הרפואה איזנית כן שיקר. דימאמה שיינט פון דימטונס ווסוורט אונגילסקט ודשוויגרס גל פון קינה ורט שיר ניט צוטרסקט. ודימאמה זיצטום קוולט ונרפיצל קינד זי וייקט ריבויני של אלום ושייניס די ולט ודוס דידל מזינקט גייטרן הנחום עלה אינה אידישה נשום עלה. זוקט חנה, סד השי נכס הנה. יוזוקט פרוי פריש, סיז אידיש, חסידיש, נגידיש וממזריש. קיצור, מי שלא הבין, טוב, מי שלא הבין, שיחפש לו, שיסבירו לו, איך היה נראה אותה אווירה של אותו ערב של הניצ'אדה, שהיה מכריזים על המתנות. איך הייתה נראית חופה בשכונות, ואיך היו הכנות לחופה? אנחנו נדבר על זה בהמשך או בתוכנית הבאה. la 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 כשמדברים בחתונות של פעם, ופעם היו עושים לבד את הכל בבית. לא קייטרינג ולא אולמות. היה איזשהו פה ושם איזשהו אולם אחד, שתיים בירושלים. הוויקר הכל עשו בבית. גם את ההוגות עפו בבית. כי התחילו להפות איזה כמה ימים קודם. מקפיל לא היה, פריזה לא היה, אבל היו כבר עופים כמה ימים קודם כדי להכין את הכל לחתונה. איך עפו פעם? ומה עופים היום? אנחנו פונים למגדניית נוימן, שנמצא ברחוב הלל בירושלים, אל צביקה נוימן. שלום צביקה.
שלום ישראל גליס, קודם תיקון, בן הלל.
בן הלל. בן הלל, הלל זה קצת יותר רחוק ממנו, הלל ושמי.
רחוב בן הלל.
רחוב בן הלל. טוב, כשמתחילים להיכנס לחום, מתחילים לריח את הריח של ההוגות, אז הכל כבר משתנה.
אתה אמרת, כן.
תאמר לי, חתונות של פעם. איזה הוגות היו מכינים לחתונות של פעם?
תראה, אני אחזור הרבה הרבה אחורה.
כן.
אתה אמרת בפתיח שהיו עופים לבד בבית, זה נכון, mm-hmm. אבל כשרצו עוגות יותר מיוחדות, היו או לא מיוחדות או שלא הספיקו לעפות בבית, היו הולכים לקונדיטוריות. כמה קונדיטוריות כבר היה בירושלים אז? Mm-hmm. היו נוימן והיה גרליץ והיה בריזל ועוד אחד או שתיים.
Mm-hmm.
עכשיו... היה, אז באמת היינו עושים המון עוגות לחתונות, אבל בשלב הראשון שלפני הרבה הרבה שנים, מי חשב בכלל על עוגות?
Uh-huh.
אז היו מתאחדים כל השכנים ביחד, כל אחד היה מביא השתיק לארינג, ואחד היה מביא קצת פיצוחים, והיו תופרים שקית מבד, ובשקית מבד הזה היו מכניסים איזה עוגות עגולות כאלה.
לקח?
של לקח. Uh-huh. עכשיו, היו מסתובבים בין הקהל, וכל אחד היה שואל שינגיאט, 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 והוא היה מחלק את זה. אני כבר סיפרתי לך אולי פעם את הסיפור, אבל אני אחזור עוד פעם.
כן.
שכשאני התחלתי לעבוד עם אבא שלי בקונדיטוריה, אז הוא נותן לי איזה מרשם, ואומר לי, תעשה לקח. טוב, אני מסתכל, אני עושה, בסוף כשאני רואה את הגמר שלו, אני אומר לו, אבא, מה פתאום לקח? זה שינגיאט. כי אפילו לא ידענו את השם של זה שקוראים לזה לקח.
ברור
שזה השתרש, שקראו לזה שינגיאט, שינגיאט.
אבל אני חושב שזה נשאר לאורך ימים ושנים טובות.
לאורך ימים, ועד היום זה משתרש שהשם שלו שינגיאט.
זאת אומרת, מי שבא למגדניה, יגיד 2 קילו לקח, לא ידעו מה הוא רוצה. יגיד עד 2 קילו שינגיאט, אז יבינו.
שינגיאט, אז ידעו ישר מה זה.
טוב.
אוקיי, ואז היה עוגות ממש מיוחדות, שהיו טובלים את זה בפונדנט כזה, והיו קונים בכמויות גדולות, והיו... נוסף לעוגות, היה קונים בייגל, שקונים בייגל לקלה, וקויליץ' לחוס, אולי כבר דיברת על זה?
לא, 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 לא. כן.
עכשיו, למה לקלה היו קונים חלה עגולה?
כן.
כי עגול זה מסלמל שלמות. גם הטבעת נשואים זה עגול. וכמו שטבעת נשואים היא עגולה, אז רוצים שהחיי נשואים יהיו שלמים, בלי קצרים. שלמות מסמל אהבה. טוב, ברגע שהחלה היא עגולה, באותו דבר הטבעת, אותו דבר מהסיבה הזאת גם בימים הנוראים, אוכלים חלות עגולות ולא כלואות, כי לסמן את השלמות של השנה.
ואז קונים חלה עגולה, את החלה עגולה שוברים על ראש החתן והכלה, או כשהם נכנסים לחדר איחוד, או כשיוצאים מחדר איחוד, תלוי במנהגים, אני מתאר לעצמי.
לא, בחדר, בדרך כלל זה בחדר איחוד שיוצאים מהחדר איחוד.
שיוצאים מהחדר איחוד, כן.
ואז יש את הקויליץ', שזה עומד על השולחן, והחתן מברך על זה בנטילת ידיים שלו, וכל אחד לוקח מזה זה סגולה לכל מיני דברים שמחלקים את זה לאנשים. ואפרופו, אם אנחנו מדברים על קויליץ', לפני 42 שנה בשנת שינקפה, אם אני לא טועה, היה החתונה של הרבי מבלץ. אז עוד לא היה את ההכשרים בלץ והבדת שהם היו נפרדים, ואנחנו עשינו את ההוגות של החתונה של הרבי מבלץ, ושם היו ממש רצו דברים מיוחדים, אבל הייתה לנו בעיה גדולה. כן. כי את הקויליץ' לא יכולנו לעשות, כי התנור שלנו היה צר מדי.
כן.
אז עשינו את זה אצל אויזמן במפיע. תשים לב, זה מדהים, הממדים שהוא היה. האורך שלו היה 3.5 מטר.
של הקויליץ', של הקויליץ', כן.
של הקויליץ'. הרוחב שלו היה 80. והוא שקל קרוב ל-30 קילו. עכשיו, אתה יודע, לקלוע דבר כזה זה הרי בעיה, כי צריכים לעשות את הקליעות.
כן.
אני לא אשכח ש... זישה גרליץ היה ודוביד קופ שעבדו אצל אויזמן ועוד נוסנך שהם היו מאוד מיומנים בקליאת של קויליצ'ים, הם היו צריכים לעלות על השולחן כדי להעביר את הפלכטים מצד לצד ולקלוע את זה. ואז כשהרימו את זה לתנור בנו לפה, איך קוראים לזה, קרש מיוחד כזה כדי שלעלות אותו ולהכניס אותו לתוך התנור, כי אחרת לא היו יכולים להכניס אותו פנימה.
וידעו באיזה חום לעשות את זה ואיך לאפות את זה?
כל החוכמה בקויליצ'ים זה לתת לו בהדרגה בחום נמוך. אם זה היה קצת יבש, החסידים היו אוכלים את זה גם יבש. העיקר היה הסגולה, זה לא היה משנה להם אם זה טוב או לא טוב.
אבל לסחוב את זה בטח סחבו את זה 3-4 אנשים את הדבר הגדול הזה.
בוודאי, אחר כך הם בנו איזה מתקן מקרש מיוחד כדי להעביר את זה לאולם של החתונה.
ואיך סחבו את זה מאויזמן עד לשעי החתונה?
על העגלה של לייזר מדרבסקי, אתה זוכר את העגלה שלו?
כן,
הוא היה דוחף עם זה את הלחם ומחלק את זה במישורים לפני שהיה מכוניות.
ביידיש היום זה היה נראה כמו טרברט.
מה?
זה היה נראה כמו טרברט, אתה אומר זה טרברט? כזה תארה שעושים למתים, ככה זה נראה האורך שלו.
אתה יודע, ואם אנחנו מדברים על הקלבייגל, בובה ליבר, אתה זוכר?
גוטפרב.
כן.
כן, בטח.
היא הייתה תמיד אומרת, שיינה חלה, גייט מתשיינה קלה. עודר פקר, תשיינה חלה, גייט מתשיינה קלה.
קלה, אהה. אז היום אתם עוד עושים בייגל וקוליצ'ים?
רק בהזמנה. רק בהזמנות קויליצ'ים, רק קטנים, אבל בייגל אפשר, כי זה לא צריך להיות כל כך גדול כמו הקויליצ'ים. ואז גם כן עם ההוגות, היום הכל הולך קייטרינגים, שהאוכל לכל הסוגים, אז הרוב היה ההוגות ודברים קטנים, שזה הלך הרבה, והיו עושים ממש כאלה, כל מיני דברים... היו פונצ'ים כאלה קטנים, שזה היה שם דבר בחתונות.
כן, תמיד היו עושים עוגות לנשים ועוגות לגברים.
נכון, אתה יודע, ועל זה אני תמיד אומר, עד היום יש לי קונים שבאים, אומרים לי, תן לי את העוגות היותר יפים לגברים, ואת לנשים, ואת הלקח והשיש תביא בשביל הגברים.
למה העונש הזה?
אז לי יש ממרה שאני תמיד אומר, שבאים אליי, אז אני אומר להם, קודם כל בוא נעשה סדר, המן שזה נשכנציג, המן שזה נשכנציג, הגבר הוא לא...
איז.
אז הוא יודע לאכול עוגות טובות בדיוק כמו אנשים. זה ישתרש, הגבר שיוכל מה שיש, לנשים צריך לתת.
שיוכל קמיש ושיוכל עוגת שיש.
שיוכל קמיש ויוכל לקח, ולנשים צריך לתת את
הדברים. עוגות היפות. וזה...
עכשיו,
כן.
כן, כן.
לא, אני אומר, וזה עד היום עובד ככה, שנשים מקלות
כן, עוגות... כן, זה... נכון, לאט לאט אני מצליח לחנך את האנשים שגם הגברים יודעים לאכול עוגות טובות ושלא צריך לדחוף להם את הטורט והלקח. יודע, ואם אתה דיברת על אולמות,
כן.
מזכיר לי שאני למדתי בשילו, שזה היה עוד ברחוב דוד ילין.
ברחוב הנביאים.
ברחוב הנביאים, סליחה.
איפה כן. שעולה הבורסה
של
היום.
נכון,
כן.
ואחרי הבית ספר היינו תמיד באים לאבא שלי לקונדיטוריה, ואז היה אולם הדר, ברחוב אבן ישראל,
כן.
שהוא היה לוקח את הנהוגות כזה, וכל יום אנחנו היינו צריכים להוביל את זה בשם ברגל לאולם.
כן.
ותמיד שבאתי לשם, הייתי שואל את אבא שלי, תגיד לי, אבא, מה צריכים ביקב עוגות? אז הוא אומר לי, למה יקב? זאת אומרת לו, תמיד כשאני בא לשם, אני רואה אותו מחבר בקבוקים עם יאי, של קוניאק.
כן.
כי כל פעם היה נשאר מהחתונה של יום קודם,
זה היה מערבב.
מערבב את הבקבוקים ביחד, ומגיש את זה לחתונה השנייה. שיטות, חבל היה לו לשפוך את זה.
מה היו עושים פה עם עוגות שנשארו, שלא לא, לא, לא דבר כזה?
קודם כל, את יודע, זה מזכיר לי, אתה אומר נשאר, פעם באיזה קידי שעשיתי, בא אל הילד, ואומר לי, נוימן, מחלר, אתה לגימר נוח, שתיתי קוג. אני אומר לו, מה כל כך חשוב לך? אז הוא אומר, חסר לי הצנטר למניין בבטר.
טוב.
אז אתה אומר, נשאר עוגות.
כן.
איפה היה נשאר? אתה יודע, היית רואה תמיד את האנשים האלה שבאים פק מפק מפק, שארזו לעצמם ו... היו לוקחים, כי איפה היה להם?
עוזרים, עוזרים כל מיני עוגות, לוקחים הביתה, אשתי בבית, זה הוא...
בטח, אשתי לא הספיקה לו, ואיפה היה להם עוגות, עוגות בבית בזמנים ההם, אז היה הזדמנות להביא הביתה עוגות טובות, אז היו...
אתה יודע, אתה יודע, מה זה מזכיר לי?
היו עוזרים את זה בחתונה.
אתה יודע מה זה מזכיר לי? אנשים היו עוזרים ולוקחים הביתה איזה פעם אחת בליל שבת, שעושים שלום זוכר, אז בעל הבית שעשה את השלום זוכר, ניגש לרב שהרב הגיע לשלום זוכר.
אני אקטע אותך? כן. והוא ראה שכולם מאוזים יותר מדי ולוקחים הביתה, אז הוא הלך לאחיין שלו ואמר לו בשקט, תדפוק על השולחן ותגיד שהעירוב נקרא.
בדיוק, בדיוק. ואז העירוב נקרא, כולם הוציאו מהכיסים, איזה פעם, כולם הוציאו מהכיסים החוצה ושמו חזרה לשולחן.
ואז היה לו מספיק בשביל הנגלה השנייה של האורחים.
בדיוק.
אתה יודע...
זו הייתה שיטה, איך להוציא למען אנשים שירזירו חזרה, העירוב קרוע, נגמר העניין.
כן, אבל הבעיה שבאמצע השבוע אין עירוב, אז לא יכולים
עכשיו, כן.
כן, דבר.
לא, אני אומר, החתונות של פעם שהיו שונים לגמרי, היו גם חתונות ביום שישי, אז היה ככה חשוב לתת רק את הלקח.
החתונות של יום שישי, זה היה משהו מיוחד, החתונות של יום שישי.
אתה הספקת עוד לראות חתונות ביום שישי?
הספקתי לראות חתונות של יום שישי, דרך אגב, גם היום חוזרים לזה, יש לי חבר טוב, איתמר ורפתיג, הבן של זרח ורפתיג, ששלושה ילדים שלו חיתן ביום שישי, והייתי בחתונות שלו, בשנים האחרונות.
אנשים לא יכולים לתאר לעצמם, איזה חיסכון אדיר זה חתונה ביום שישי.
נכון, קודם כל האולם נותן לך את זה בזול, כי ימי שישי ריקים אצלו, וזה לא נמרח על 8 שעות.
כן, ולא צריך להכיל את כולם.
נכון.
עושים חופה בצהריים, נותנים לקח עם אוצ'נגיאט וקצת ארינג ונגמר העניין.
נכון.
ואז המשפחה מתכנסת בפני עצמה ועושה את המסיבה. בלילה עושים מוצאי שבת, עושים נצ'אדה.
כן, היו משאירים את העוגות, היו עושים נצ'אדה. זה הנצ'אדה זה לנפש.
כן, נכון.
המילה של נצ'אדה זה נפש.
כן, נצ'אדה זה בא מהמילה בערבית.
בערבית, אתה יודע למה עשו את הנצ'אדה הזה?
כי לא...
זה היה פעם ראשונה שהכלה ראתה את החתן. כי הרי לא פגשה אותו לפני החתונה. אצל הירושלמרס. אנחנו פוגשים, אבל הירושלמרס לא פוגשים. ואז היה הזדמנות בשביל הפעם ראשונה לשמוע אותו. והוא היה עושה אבדולה. ואחרי האבדולה, היו זורקים עליו את המגבות. מה הטעם באמת שזורקים את המגבות?
אין לזה שום טעם, זה מעשה שטות, ורבנים כבר יצאו במכתבים, במחאות, נגד זה שהפסיקו עם המנהג המטופש הזה. אין לזה שום מקום.
ורגע, ושכן יעשה הבדלה, זה כן מקום?
כן, הבדלה, כן. הבדלה זה היו מכבדים אותו לעשות הבדלה, בגלל העניין שהוא יעשה את הבדלה, פעם ראשונה, שאשתו תשמע, זה יפה מאוד, זה תקנה ומנהג מאוד יפה, אבל מפה עד לזרוק קרים ושמיכות, ואנשים מביאים את המגבות, וטקס שלם מחלקים את המגבות, מגבת קטנה לזה ומגבת גדולה להוא, כדי שיזרקו.
אבל עליך זרקו מגבות.
כן, עליך זרקו מגבות, גם על הילדים שלי זרקתי מגבות, זה בסדר. כן, כי זה חלק מהעניין. אז אנחנו נחזור חזרה לעוגות, והעוגות של היום, עוגות של היום, יש איזה סוג עוגות מיוחדים שמזמינים לחתונות?
תראה, אצלי אישית, לי יש דבר שנקרא ערכת קידוש, שהערכה הזאת, אנשים היום כבר בכלל לא אומרים, הם באים, אני רוצה את הערכת קידוש, יש שם איזה קופסאות שמוכנות עם 14 סוגי עוגות, כל סוג זה, כל שורה זה סוג אחר, שמזה אפשר לסדר מגוון גדול של עוגות על מגשים, שזה יפה. אני מקפיד יותר היום על הטעם, על היופי. פעם בעוגות של חתונה יותר הקפידו שזה יהיה מצוצה ומקרמים וכל זה. אני טוען שעדיף שזה יהיה טעים, מה שזה יהיה יפה.
כן, כי מצוצה אחרי זורקים את זה, וטעים אז אוכלים את זה.
בדיוק, וגם בגלל זה אני עושה אותם לא גדולים אלא קטנים, שבן אדם יחליט שהוא רוצה עוד אחד, ייקח עוד אחד, ולא חתיכה גדולה, שאם זה לא טוב לו, הוא משאיר את זה.
אבל הרעיון שלך הוא רעיון יפה, לעשות ערכה של קידוש. אדם, בדרך כלל אנשים היו באים ולוקחים דוגמאות של עוגות הביתה ומתייעצים איזה עוגות לקחת.
נכון.
או באים למגדניה ומשגעים אותם.
לא, זה לא, זה לא באים. זה, תראה, זה קודם בא, המחותי, האמא של הקלה, רגע, היא לא יכולה להחליט לבד, היא צריכה להביא את המחותי נסתה. אחר כך, רגע, אולי הקלה זה לא ימצא חן בעיניה, ככה. לוקחים את הערכה הזאת מ-100 חתיכות.
יש הכל.
יש להם את זה לשבת, ויש להם הכל. ובאמת זה דבר שנכנס מאוד מאוד יפה לכל הצמחות ואולמות שלוקחים את זה אצלי.
רעיון נחמד. תודה צביקה.
תודה רבה לך ישראל.
ושנשמע רק צמחות.
אמן.
תודה רבה לישראל בן צבי, למשה כאן בבני ברק, על דבת הדברים אליכם. שנשמע ונתבשר בשורות טובות. ושיהיה רפואה לכולם, ושנזכה לשמוח בשמחות, ממש כמו שפעם, וגם כמו שהיום. לילה טוב לכם ירושלים, בשורות טובות.
Wenn es ein Ring zu gehen, ein Mann, ein Mann.